טוב, שלום, אנחנו בנתיבות עולם, נתיב כוח היצר, פרק ד', פרק ג', בעמוד קכ"ח, בהוצאה הרגילה של המהר"ל. בפרק עושים פסין, בעירובין כ"א, דרש רבה. מהי דכתיב הדודאים נתנו ריח? אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. ועל פתחנו כל מגדים, אלו בחורות ישראל שמגידות פתחן לבעליהם, לישנה אחרינה שעוקדות פתחן לבעליהם. מגידות פתחן לבעליהם, שם רש"י אומר בגמרא, שאם היא רואה אדם נידה, אז היא מספרת לבעלה. ושעוקדות פתחן לבעליהם, הכוונה שהן לא נבלות לאחרים. בא לבאר, המעלה העליונה, אותם אשר מתגברים על יצרם, אמר שעתידים בחורי ישראל שהיצר הרע גובר בהם והם גוברים על יצרם, וכן בחורות שיתנו ריח לפני השם יתברך. ופירוש עניין הריח הזה, כי הריח מורה על שאלו הכובשים יצרם הם החשובים והם בעלי שם של תפארת, כי הדבר שיש לו ריח נודע למרחקים, ובשביל כך מציאותו נודע בעולם. הפך מי שאין נחשב לכלום, לא נודע כלל בעולם. הדבר שיש לו ריח הוא מתפשט, והבחורים והבחורות האלה שכובשים את יצרם, וכל עניין של העבירה, אז נודע שמם בעולם, מתפשט. עכשיו הוא מסביר אמר עלמה, ואמר שיתנו ריח לפני הקדוש ברוך הוא, כי חשיבותם יהיה נגלב לפני הקדוש ברוך הוא בריח טוב שלהם, ולא יהיו מסותרים ממנו יתברך. ולא שיהיה דבר זה עניין גשמי, רק כמו שאמרנו, כי יהיו בעלי שם טוב לפני השם יתברך, כי כל בעל שם טוב נודע שמו למרחוק, כך נקרא שהוא בעל ריח, כי הריח נודע למרחוק. אחי דכתיב, טוב שם משמן טוב. אז באמת המהר"ל בפרקי אבות על הגמרא, שלושה כתרים הם כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. זה רבי שמעון אומר. אז הוא מסביר שם המהר"ל שבכלי המקדש היה כנגד כל כתר איזשהו כלי. כתר תורה זה ארון הקודש, ארון הברית. כתר כהונה זה המזבח, שהיה עליו גם כן איזשהו זר כזה, וגם על ארון הברית היה מין זר כזה, שזה בבחינת כתר. וגם הכתר מלכות על השולחן היה מין זר כזה. אז זה הכתרים שלהם. ואילו המנורה היא כנגד כתר שם טוב, אבל אם נתבונן על המנורה, אומר המהר"ל, אין שם כתר, אין שם שום זר כזה, אין שם משהו שמבטא כתר. למה? הוא אומר משהו מאוד עמוק, הוא אומר שכל הכתרים הללו הם נאחזים בגוף. איזושהי מעלה רוחנית, אפילו אדם שהוא חכם בתורה, אבל שהיא נאחזת בחכם הזה. היא נאחזת בו ו... שם התורה מתרכזת וכולי, אבל וכן כתר כהונה, כתר מלכות, אבל כתר שם טוב עולה על גביהם במובן הזה שהוא מתפשט בכל העולם. אדם שיש לו שם טוב, מסביר שם המהר"ל, זה על שם המעשים שלו, שיש לו מעשים שהם לא מעשים טובים רק במובן של מצוות, אלא מעשים טובים באופן מיוחד, באופן נעלה, באופן ששמו יוצא למרחוק. כמו שדוד המלך הורג את גוליית, נניח. זה יצא שמו למרחוק, התפשט בכל העולם. היכה שאול לאלפיו ודוד ורבבותיו, נכון? ככה אומרות בנות ישראל. הריצו את הגבורה שלו, את הגדול... לא, לא, תודה רבה, ברוך תהיה. לא, לא, ממש לא. תודה רבה, ברוך תהיה. תודה רבה, תולי. לא, לא, אבל לא צריך. לא, לא צריך. תודה רבה. לא, לא, באמת, עכשיו. אז דוד המלך, הוא, יש לו שם שהולך לפניו, חסיד, יודע נגן, והוא ירא שמיים, ירא חטא, דואג עליו, אומר עליו כל מיני שבחים, אבל השבחים הגמרא אומרת שהם נאמרו בלשנה בישה, ככה הוא רצה ששאול יתקנה בו, ודואג ירגיש מאוים מדוד. מכל מקום ודאי שהוא איש בעל שם. גם אלישע הנביא, רואים עכשיו, לומדים עכשיו פרקי אלישע בבקרים, אז אלישע הנביא הוא איש בעל שם, הוא יצא שימו למרחוק, עד שהילדה שבויה אחת, שהיא משרתת בבית נאמן, היא מספרת לאדוניתה שמה, שיש נביא בישראל שנאמן ילך ואולי הוא ירפא אותו מצערתו. נאמן, רואים מפרשים, הוא הרג את אחאב. אמנם הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא ירח חץ לכיוון צבא ישראל והרג את אחאב שהיה מחופש במלחמה. אז הוא עלה וכו', אבל נצטרה גם על הדבר הזה. כל מקום יצא שמו למרחוק של אלישע. גם כן, מחנה הרם מתקיפים אותו בגלל שהוא כל פעם מגלה למלך איפה עושים לו אמבוש. בפרק אי שם, משהו כזה. פרק וו. מלכים ב'. אז כל פעם מלך הרם, לא מבין למה אמבוש, הוא לא מצליח לערוב למלך ישראל ולהפיל אותו. אז אומר לו אחד החיילים, הוא אומר אולי יש פה איזה חפרפרת, אולי יש פה איזה מרגל, איזה סוכן כפול. הוא אומר לא, יש להם פשוט נביא. אלישע הנביא. אז הם הולכים עושים מצור על דותן, איפה שאלישע יושב. והנער של אלישע מאיר אותו. והוא אומר, אל תדאג, אנחנו יותר רבים מהם. פתאום השם גל את עיניהם והם רואים סוסי אש. רואים כל מיני מלאכים, כן? ומקים אותם בסנברים, מובילים אותם לשומרון. הם בעצם בידי מלך ישראל, יורם. הוא אומר לו, מה לעשות איתם? להרוג אותם? הוא אומר לו, אל תהרוג אותם. כי לא שווית אותם. תן להם לחם ומים ותשחרר אותם. שחרר אותם. לא התקיפו יותר את ישראל. לא התקיפו, במובן זה שלא השקיפו יותר מהערבים. זאת אומרת, אחרי זה כן, כי אחרי זה הם כן מתקיפים. אבל מכל מקום, יצא שמו למרחוק. יש כתר שם טוב, הוא לא נאחד בצורה מקומית, אלא אדם שיש לו שם טוב, הדבר הזה מתפשט. אז בחורי ישראל שכובשים את ישראל, זה בבחינת הדודאים נתנו ריח. שהם שומרים על הברית, שהם ביראת שמיים, שטוב שם טוב משם טוב. וגם בנות ישראל, אותו דבר. היום בעולם המשוגע שאנחנו חיים בו, זה ממש לא דבר מובן מאליו. והנה, צדיקות, תאורות, דבר זה ראוי אל מי שגובר על יצרו, והשם, שם טוב. שם טוב זה דבר יקר. זה ראוי אל מי שכובש על יצרו, כי אין גיבור אלא מי שכובש יצרו. וכל גיבור הוא בעל שם. כמו יוסף הצדיק, יש לו שם של צדיק. גל, יש את פוטיפר, גל, כל ההתנהלות שלו, כל גיבור. פלטי בן לאיש. סופר עליו ששאול, אחרי שהוא קינה בדוד, הוא הרי, דוד הוא בא לקדש את מיכל, שאול רצה שהוא יירק בקרב, שלח אותו, אמר לו, להביא 100 עולות פלישתים. הוא הלך, הביא 200, כן? הביא שקית כזאת עם עולות, שם לו ככה על השולחן, מביא לאשתו, כן, הרי את מקודשת לי, 200 עולות פלישתים, לא. הקיצר הביא לו 200 עולות פלישתים, אבל שאול הביא את מיכל לפלטי בן לאיש. פלטי בן לאיש, הוא ידע שהיא מקודשת לדוד, היא חיה איתו ולא נגע בה, אפילו לא באצבע קטנה. זה יצא שמו לרחוק. פלטי בן לאיש, הוא נפלט מיצרו וכו'. זה כל גיבור הוא בעל שם, כי גיבור שמו נודע, הכתיב, ולא שם בגיבורים. כי השם, לפי מה שהוא נחשב בריאה בעולם, טוב, תשימו לב, יש פה קטע מאוד קשה במהר"ל, לקח לי קצת זמן, אבל אני חושב שפיצחתי אותו, יש פה קטע לא מובן בכלל. אז אני אקריא ואני אסביר פה מה שאני הבנתי, זה יותר קושי תחבירי כזה. כי השם, לפי מה שהוא נחשב בריאה בעולם, ואינו נחשב שאין בו ממש. לא מובן בעליל, נכון? מה? מישהו מבין? אחרי זה עוד יותר לא מובן. בוא נקרא גם את ההמשך, תראו שלא מובן פה כלום. פיכך הגיבור שאינו בריאה, שאין בו ממש לפי גבורתו, לכך הוא בעל שם, והשם הוא עצמו הריח, כמו שאמרנו. מישהו מבין משהו? מישהו מתנדב להסביר לנו? מה? זכריה? מה?
תכונה.
לא, אבל מה כתוב פה? עזוב, מה זה תכונה? לא, זה סיני. אז האמת, זה לא כזה מסובך, רק זה כתוב תחבירית, קשה, כבד. אז עוד פעם, בוא אני אסביר את זה. אומר, כל גיבור הוא בעל שם. אני בשורה ראשונה. כי הגיבור שמו נודע, דכתיב, ולא שם בגיבורים. כי השם, לפי מה שהוא נחשב בריאה בעולם, שם הוא בריאה. כן, אתם יודעים, השם יש לו ממשות, הוא הוצאה, בריאה זה יציאת יש מעין, פתאום נולד פה מן העין יש, מה יש פה? השם, הוא נחשב בריאה בעולם ואינו נחשב שאין בו ממש, כלומר מה שאין בו ממש הוא לא נחשב, שם כזה הוא לא נחשב, זאת אומרת מה השם שנחשב? שם ממש. שם אדם שהוא גיבור, שהוא כובש את יצרו. בסדר? ולפיכך הגיבור שאינו בריאה, מה זאת אומרת שאינו בריאה? הוא לא גיבור שלם. שאין בו ממש לפי גבורתו, וכך הוא בעל שם. סליחה, לפיכך הגיבור שאינו בריאה, מקף, שאין בו ממש לפי גבורתו. עכשיו חוזר לנושא הראשון, לכך הוא בעל שם, הגיבור האמיתי, כן? לא שהוא לא ממש, אלא גיבור ממש, והשם הוא עצמו הריח, כמו שאמרנו. הבנתם את זה? אתה רוצה שאני אחזור על זה? מה? אתה כן הבנת? 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 אני אחזור על זה רגע? זה לא... זה רק... זה כתוב קשה, הרעיון פה, ויש ככה, המהר"ל אומר ככה, מתי השם הוא... הוא יוצא לאדם, שם טוב, כתר שם טוב עולה על גביהם, מתי? כשהוא ממש. כן, שהשם של האדם הוא ממש, מה זה כלומר השם? יש לו ממשות, הוא מוחלט, זאת אומרת, האדם הזה, המוסכניק הזה, הוא ישר כמו סרגל. תלך אליו, הוא ידאג לך, יש לו שם טוב למוסכניק הזה. אתה אומר, המוסכניק הזה, איך אומרים? אולי אתה מכיר מוסך אחר, טוב, הבנתי, טוב, אני לא הולך אליו, נכון? צריך להיזהר מלשון הרע, אבל זאת אומרת, המוסכניק הזה הוא אדם ישר, אדם זה. זה שם של בן אדם. אבל השם אפשר לקלקל. אדם שיוצא שמו למרחוק, הוא בוסם, מבשם את העולם, לפי שהוא, זאת אומרת, כי השם לפי מה שהוא נחשב בריאה בעולם, בריאה. זה דבר שנולד, יש מאין. הוא בנה לעצמו את השם, הגיבור הזה. על ידי המעשים שלו, שהם מעשים מופתיים, הם מעשים מיוחדים, מופלאים, לא מעשים, הוא לא עוד צדיק רגיל, זה צדיק שהוא מציאות חדשה, ואינו נחשב שאין בו ממש, כלומר השם הוא לא נחשב אם אין בו ממש, בסדר? עד כאן זה בסדר המשפט הזה? מה? מתן, בסדר? ופיכך הגיבור שאינו בריאה, הכוונה שהשם שלו הוא לא מוחלט, שאין בו ממש לפי גבורתו, הוא גיבור, אבל יש בזה בעיות גם, בסדר? רגע, אז ככה, צריך לקרוא את זה ככה, לפיכך הגיבור שאינו בריאה, מקף, מי הוא, כן? שאין בו ממש לפי גבורתו. ולכך הוא בעל שם, הגיבור שהוא ממש, כי בו יש ממש לפי גבורתו, בסדר? זה הנקודה. והשם הוא עצמו הריח, כמו שאמרנו, פיכך אמר כי עתידים בחורי ישראל שיהיו נקראים גיבורים ביצרם, שיהיו נקראים גיבורים ביצרם, מצד הגבורה ראוי להם השם, שאין לומר עליהם שאין בהם ממש, אי אפשר לומר עליהם, אלא הם גיבורים ממש, בחורי ישראל. כמו יוסף הצדיק, שנמלט מאשת פוטיפר, וזה עניין שיתנו ריח, שהריח מורה על התפשטות השם. התפשטות השם זה גם דבר שהוא משפיע. כמו יש לך סיפורי צדיקים, נכון? אתה נפגש עם, עם עם הצדיק, עם הסיפור של הצדיק זה, זה להיפגש עם השם שלו בעצם, עם המהות שלו, מהות המוסרית שלו, עם קידוש השם שעלה, ש, שיצא מחייו, כמו סיפורים על רב אריה לוין. לא כתב הרבה ספרים רב אריה לוין. הוציאו אחרי זה ספרים, משיעורים שהוא נתן, כל מיני דברים כאלה. אבל כמה סיפורים יש עליו בלי סוף. זה השם, שם שהוא דבר מאוד משפיע, דבר פועל. זה מהות רוחנית שם, כמו שמות השם. אז שיש שם של האדם, זה דבר שהוא מתפשט מעבר לכל גבולות של אדם. הוא מתפשט גם אחרי המוות שלו, נכון? כמו בכלי המקדש. הוא לא נאחז בכלי השם. הוא מתפשט גם לפעמים אפילו יותר אחרי שהאדם נפטר. פרק בתא, אני אגיד לכם מה, כשרב זלמן אוירבך, אשתו נפטרה, אז הוא אמר בהלוויה, הוא אומר, אמר ככה, גלוי וידוע לפנייך שלא פגעתי בך מעולם. אבל בכל זאת אני רוצה לבקש ממך סליחה, משהו כזה. המשפט הזה, זה עשה זעזוע בכל העולם, המשפט הזה. נכון? איך אדם יכול להגיד, אחרי עשרות שנות נישואים, את יודעת שלא פגעתי בך. נכון? זה התפשטות של שם. זה אמיתי. זה לא אדם שהוא יודע מה הערך של מילה. הוא מבין את המשמעות של מידת האמת. כן? זה תלת חכם גדול לדורות. בסדר. זה שם, הוא מתפשט. הדבר הזה מזעזע. טוב, פרק בתרא דפסחים, עמוד קי"ג עמוד א', שלושה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו. על רווק הדר בעיר ואינו חוטא, ועל העני המחזיר אבדה, לבעלים ועל השיר המעשר פירותיו בצינה עד כאן. אז רווק הדר בעיר ואינו חוטא, זה מצד העריות, מצד הנשים, מצד כל הבעיות והצניעות וכו'. זה מעלה מאוד גדולה. כי רווק יש לו יותר, יותר יצר וכו'. ועל העני המחזיר אבדה לבעלים, העני הוא זקוק לאבדה. אף על פי כן יש לו יראת שמיים. גדולה, והוא לא שומר את הדבר לעצמו. היה עכשיו סיפור כזה, השנה. מישהו מצא 200,000 שקל בתחנת אוטובוס, איזה חרדי, או 400,000 שקל. לא זוכרים, זה היה 200 או 400. מישהו שכח תיק, לא יודע איך שוכחים תיק כזה, עם 200,000 שקל. מה? לא, בתחנת אוטובוס. עלה לאוטובוס. ואז הוא מצא שם תיק, פתח אותו, רואה 200,000 שקל, אז הוא הלך, כתב פתק. נמצא תיק עם סכום כסף. אפשר לקבלו על פי סימני. אני יודע משהו כזה. אז הוא התקשר אליו או משהו כזה. והחזיר לו. והוא היה אדם חילוני. זה עשה כזה קידוש השם בעולם. הדבר הזה. ועל השיר המעשר פירותיו בצינה. מה זה השיר המעשר פירותיו? יש לו הרבה, הרבה פירות. הרבה שדות. המון. רק המעשרות שלו, הן יכולות לחלקל הרבה 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 משפחות, המעשרות. אז הוא יכול ככה לעשות את זה ברוב עם, נכון? במין שוויץ כזה. כן, תררם. מה כותב את זה? וזה. לא, בצינה, הוא מדייק, הוא לא עושה מזה עניין. אז המהר"ל, הגמרא פה, למה שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו? כי זה שלוש קיצוניות כאלה. זה, יש כל מיני אנשים שכובשים את יצרם, אבל פה יש איזו מהות שהיא מאוד רדיקלית כזאת בשלושת הדברים האלה. המהר"ל הוא מבאר למה. הוא פירוש זה, כאשר הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בעצמו, מורה זה על יראת חטא הגמור. מבלי שיש ספק, כשם יתברך, הוא ברור בעצמו. זה לא משהו שיראת חטא, אולי כן, אולי לא. לא. הקדוש ברוך הוא מכריז עליו. זה בירור שהקדוש ברוך הוא בוחן כלליות ולב, הוא מכריז עליו. כך אמר שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו בעצמו, כן? רוצה לומר כי יראת חטא שלו, השם יתברך מכריז עליו. מה שהשם יתברך מכריז, הוא ברור. ואין בו שום ספק, מה שהוא יתברך ברור. מה כאן הברור? מוחלט, כן? לא, בלי שיתוף, בלי ספקות. למציאותו, מה שהשם יתברך הוא ברור, כך האדם הזה יש לו יראת חטא ברורה. כך יראת חטא אשר מכריז עליו ברור, ברור במובן של לקחת את האוכל מתוך הפסולת, גם כן, כמו שזה מלאכת בורר. אין פה שום ספק, זה לא משהו מעורבב, אלא יראת חטא שלו היא ברורה. זה רק יראת חטא, יש לו יראת חטא שאין אחריה יראת חטא. שאין ספק בירת חטא שלהם, שהם אנשים יראי חטא, ויש לך לדעת, כי חטא בא בשביל שלושה פנים. אחד, מצד החיסרון, זה העני. העני שמחזיר עבידתו. מתגבר על החיסרון שלו. השני הוא מצד התוספת. זה השיר הזה שמאסר פירותיו בצנעה. והשלישי, מצד התנגדות, זה הרווק הדר בעיר. דברים אלו מביא את האדם לידי חטא. שכך אמר, כן, שלושת הדברים האלה, כן, העושר, כמה כתוב את זה בסיעת ישרים, העושר מביא את האדם, הוא ניסיון לאדם, העוני הוא ניסיון לאדם. נמצא שכל המקרים הם ניסיון לאדם, נכון? פנים ואחור, מלחמה חזקה. אז זה אומר, פה מערד, פיכך אמר כי מצד הטבע ראוי שיהיה נמשך העני אחר חטא, החיסרון, פני שהוא חסר, אין לו מה לאכול. כאשר הגיעה העבירה בסתר לידו, שאין שום אדם יודע מזה, ממנו חוטא, הדבר הזה מורה על יראת חטא לגמרי, לגמרי. זה אומר, זה לפעמים יש, בגמרא יש סיבה ויש סימן, נכון? מה זה סימן? סימן זה איזשהו ביטוי חיצוני למהות הפנימית. סימן חיצוני, נכון? אם הוא החזיר עבירה, למרות שהוא זקוק לה, זה סימן חיצוני ללב הטהור שלו, ליראת חטא הגדולה שלו, לעבודה הפנימית שלו, שהוא מכיר בכך. שיש דין, יש דיין, והוא מתנהל לפני השם, והתורה היא הטוב, האמת, ובה צריך לדבוק. כל זה, העני הזה, שאין לו מה לאכול. כאשר הגיעה עבירה בסתר לידו, לא שהיה שם מצלמות, עשו לו תוכנית ריאליטי, והכל מתוקשב. לא, אף אחד לא ידע מזה לעולם, כמו יוסף הצדיק. שברח מישת פוטיפר. אף אחד לא יודע מזה. אבל השם, השם הוא יודע מזה. זה יראת חטא. אדם גם בחדרי חדרים, הוא צריך להיות ירא שמיים, מתהלך לפני מלך. ואם אינו חוטא, דבר הזה מורה על יראת חטא לגמרי. והעשיר, המעשר פירותיו בצנעה, זה שיש לו תוספת עושר, וצריך לתת הרבה מאוד מן עושרו. מה זה הרבה מאוד? אתה יודע מה זה לעשר עושר, 10 טון פירות, אה? זה הרבה, נכון? 100 טון פירות. זה הרבה מאוד, מה? הוא צריך להביא מסעיות, מסעיות שיקחו את המעשרות, נכון? טונות, נכון? כן. יש כאלה דברים. אנשים שיש חקלאי על כאלה. או בהמות, פרישים מאשר בהמה. יש לו הרבה, זה כמויות גדולות. לא, בסדר. אבל הוא לא עושה מזה... לא עושה מזה איזושהי הצגה, כן, מתרברב, מראה את כבודו. את יתרונו. אם הוא מאשר פירותיו בצנאה, כראוי, לא נותן פחות ממה שצריך, אז אינו בעל חטא. זה מראה שהוא מסתלק מהכבוד, מסתלק מהגאווה, מפרנסה מבני אדם. זה הציווי האלוהי. אני עבד השם. וכל הפרנסה שיש לי, זה רק מאיתו יתברך. טוב, והשלישי, רווק הדר בעיר ונוחות. ביצר הרע, מתגבר לאדם ומסית. ושהתבהר, איך יצר הרע, הוא המתנגד לאדם ומסית את האדם על החטא. על חטא. אשר הוא רווק, אין בטבע שיכול לכבוש את יצרו. פרט כאשר הוא דר בעיר, שיושבי כרכים, בעלי הנאה, יושבים בפאבים, בתי קפה, הולכים לסרטים, הולכים לקאנטרי קלאב, חוף הים, יש להם זמן, נכון? יושבי כרכים, נכון? מה? הרבה פעמים ככה. זה כזה תרבות הבילוי. וכו'. אז הוא יושב שם במקום נהנתני כזה, לא תמיד צנוע, לא תמיד עוסקים אנשים קשי יום, שכל היום מסכים בפרנסה. לפעמים יש להם אנשים עשירים, שווים טוב, בעלי הנאה, ובעלי תאווה, דרים שם. בעיר יש הכל, עיר גדולה, יש הכל, הכל דה הכל יש. כל הסוגים של האנשים בערך. אז בעלי תאווה דרים שם יותר מיושבי כפרים. יש שם כל מיני הצגות, קולנוע, קרקס, בוקיון, לוליון, כל מיני, נכון? אז זה כל מיני שמות של הגמרא, מסכת עבודה זרה. ומשחקי כדורגל, כן, יש הכל. לפיכך, אם אינו חוטא, הוא ירא שמיים, ברור. אז הגמרא מספרת, גמרא בפסחים קופיות ג' עמוד ב', ספרת על רב ספרה. רב ספרה, הוא שמע את הגמרא הזאת, פנה וציבו. היה מבסוט. אז שם אחד החכמים אומר, לא, לא, לא כמוך. כי הוא היה רווק הדר בעיר ואינו חוטא. אמרו לו, לא, לא, לא כמוך. אלא כמו רבי הושעיה ורבי נחמיה, שהיו יושבים בשוק של זונות, והיו מוכרים נעליים, עושים שם נעליים, ולא רק היו עושים נעליים, היו עושים נעליים לזונות האלה אפילו, היו מזמינות מהם, והם לא היו מסתכלים עליהם אפילו. זה כל כך עשה רושם על הזונות האלה, שהם אפילו לא היו מסתכלים עליהם, שהם היו נשמעים באלוהים של החכמים. ככה כשהם היו נשבעות, לא, הם היו נשבעים בחייהם של החכמים, כבר אומר. כן, כן. זה עשה קידוש השם מאוד גדול וכולי. הדבר הזה, הם רווק הדר בעיר ואינו חוטא, שבת בשוק כזה וכולי. טוב, אז היום ההתנהלות הזאת היא נפוצה, לא? רווק הדר בעיר ואינו חוטא, וילד שיש לו אינטרנט בבית ולא חוטא היום. מה? יש הרבה שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם היום. מה? או לא מכריז, אני לא יודע. יש הרבה בעיות גם. הרבה מאוד בעיות. אבל היום המציאות הזאת היא הרבה יותר מלחיצת כפתור. כבר אדם הוא גיהנום פעורה תחתיו. כן, כמו שכתוב, משל במסכת גמרא ברכות, הרב טאו מביא את זה על האינטרנט. הוא אומר, משל לבן שאביו שחו וחצו והלבישו ושם לו כיס אמהות על צווארו ושם אותו בפתח של בית זנות. מה יעשה הבן ולא יהיה חטא? זה הגמרא מסכת ברכות. זה נאמר שם בהקשר של חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא נתן להם זהב וכולי, זה גם להם לחטוא. אבל היום זה היה מצב עם האינטרנט הזה. ביארנו עם הסמארטפונים. אז אם אינו חוטא, ירא שמיים ברור. ביארנו דבר זה, היום צריך הרבה יראת שמיים וגם חסימות. בערנו דבר זה גם כן פעמים הרבה, כי ימצא החטא מצד החיסרון, מצד התוספת, מצד ההתנגדות. ואלו גם הדברים מגיעים עד השם יתברך, כי מעצם היראה, פיכך אמר שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו. מסכת תמיד, גם אל בית עמוד א', אמרו חכמי הנגב, לאלכסנדרוס מוקדון, כששאל אותן, מה יעשה האדם ויחיה, ויחיה עצמו, אמרו לו ימית עצמו. זו תשובה יפה, אה? ושאל אותה, מה יעשה האדם וימית עצמו? אמרו לו, יחיה עצמו. עד כאן. מה אתם אומרים? לא ברור, בעליל, נכון? מה הם אמרו שם החכמי הנגב? אלכסנדרוס מוקדון, היה לו דיון לפעמים עם החכמים. הוא פגש את שמעון הצדיק, הוא היה בארץ. הוא בא להחריב את בית המקדש, ראה את שמעון הצדיק ונעצר. לא החריב אותו. להפך, נתן להם איזה חופש דתי כזה. בכל מקרה, פירוש זה, כי כאשר הולך אחר יצרו הרע.
יש משהו,
אלכסנדרוס מוקדון, זה לא קשור לטיטוס. טיטוס הוא רומאי, אלכסנדרוס מוקדון הוא יווני, הוא לפני. טוב, בכל מקרה, פירוש זה, כי כאשר הולך אחר יצרו הרע, ודבר זה מחיה את גופו, כאשר ימלא את אהבתו, אז באין ספק ימית עצמו. כי שולט בו אז היצר הרע, והוא יצר הרע, והוא סמך מהם ומלאך המוות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה יעשה האדם וימית, ויחיה את עצמו? ימית את עצמו. מה זאת אומרת ימית את עצמו? את היצר הרע. כמו שזכריה אמר, הוא ימית את יצרו. בסדר? זאת אומרת, הוא ממעט את תאוות גופו, הוא לא נותן לגופו למלא תאוותו, אז הוא ממית את עצמו מן העולם הזה. כמובן מצמצם, פורש, הוא פרוש, הוא לא... הוא לוקח מלוך אופניים מחיי העולם הזה אל אדרבה, ממית את עצמו. במותר לך להתקדש אפילו. כי אחרת, כי מה שקורה, שולט בו אז היצר הרע, ויצר הרע הוא סמך מהם ומלאך המוות. אותו בחינה רעה בנפש האדם בעולם הכללי, ושהיא גם מסתינה, גם מקטרגת וגם נוטלת נשמה. והפך זה, מה יעשה אדם ויחיה עצמו? ימית עצמו. כאשר אינו רודף אחר תאוותיו, אז מסלק את צערה שהוא מלאך המוות. זאת אומרת, לפעמים אנשים אומרים, החיים זה תאוות, נכון? החיים זה לאכול טוב, לשתות טוב, לחיות וכו'. מסתכלים על איזה צדיק כזה, אומרים, הוא לא חי, נכון? זה לא נכון, הוא דווקא הוא החי. מה שנקודה שהם צודקים, לפעמים, זה אנחנו כן צריכים לעשות תשובה, לפעמים זה שמזהים אצל הדתיים, לפעמים חוסר עוצמה. וזה לא טוב, אלא העוצמה שלנו היא צריכה להיות בדברים שאנחנו מצווים אליהם. זאת אומרת, הוא, יש לו חשמל באוויר. הוא רואה איזה משחק כדורגל או כדורסל באולם עם 50,000 צופים, או כל כמו עבודה זרה שהיא מלאה התלהבות, מלאה התרגשות, תרבות המערב, כל ההנאות שלו וזה. העוצמה שלנו היא לא צריכה להיעלם או לא להיות או לא להופיע, אלא היא צריכה להיות בתפילת מנחה. ברור? תפילת מנחה. זה פי אלף מהמשחק כדורסל. מה זה פי אלף? אין בכלל, פי אין סוף, נכון? לא יודע, אין מספר. באותה עוצמה, פי כמה וכמה, זה צריך לגשת לתפילת מנחה, לשפוך את ליבך מלפני השם וכו'. זאת אומרת, זה נקודה לא טובה, אם הם מזהים, כזה חוסר עוצמה. דתיים מלאים צריכים להיות מלאי עוצמה. קבלי תשובה הרבה פעמים מלאי עוצמה עד שהם נהיים דתיים כאלה, נכון? מאבדים את העוצמה, זה לא טוב. מה? צריך להישאר מלאי עוצמה. ואין הכוונה פה על עינוי לגמרי, כי דבר זה אינו. שאז זה נפשו בשלמות גם כן. זאת אומרת, אם הוא ממית את עצמו, לא הכוונה שהוא מענה את עצמו, עושה גלגולי שלג ומצייר את נפשו. זה לא, אז זה נפשו בשלמות. גם שהוא סובל, לא באנו לסבול. אבל הכוונה שהוא ממית את עצמו שאינו בעל תאווה יתרה, שכל עניינו נמשך אחר התאווה הגופנית, שהוא חולה תאווה, שדבר זה ודאי מביא לו אמיתה, מה שהגופניות היא מושכת אותו לכל התאו של החיים. אפשר לפרש מה שאמרו, מה יעשה אדם ויחיה, יחיה עצמו, ימית עצמו. הכוונה בעולם הזה, מריבוי התאווה, ואז יחיה את עצמו לעולם הבא. וכן אם מחיה עצמו בעולם הזה בכל תאוותיו, אז הוא מת לעולם הבא. זאת אומרת, מה יעשה אדם וימית את עצמו? יחיה את עצמו בעולם הזה עם כל התאוות, אכול ושתו, כי מחר נמות. באמת זה מה שקורה. אבל אנחנו לא רוצים, רוצים שאדם יחיה לחיי העולם הבא. לכן הוא ממית את עצמו, הכוונה מצמצם את המפגש שלו עם העולם הזה, שלא לקחת ממנו דברים המתמאים את הנפש. כי לא נברא העולם הזה רק למי שאין לו עולם, לא נברא העולם הבא, רק למי שאין לו עולם הזה, כדי איתה לסוף ברכות, מכל מקום ברור, כי ההמשך אחר תאוות העולם, העולם הזה, מביא אמיתה, כמאמרם, הקינה והתאווה והכבוד, יוצאים את האדם מן העולם, הכוונה מן העולם הבא. שדבק בעצם הרב הוא מלאך המוות, והפך זה כי סילוק התאווה הגשמית, מביא עליו החיים. אם אדם הוא מדקדק בכל המעשים, ירא שמיים אמיתי, והוא חובד את השם ברעננות, בדבקות, לא מצוות אנשים מלומדה, אלא מתוך התרגשות מתמדת והתפתחות נכונה וכו', אז הוא בעצם איבדתי רגע את המשפט. המשפט ארוך. מה אמרתי? איבדתי את המשפט. כל מקום ברור, כי המשך אחר תאוות העולם הזה מביא אמיתה, כמאמרם, הקינה והתאווה והכבוד מציעים את האדם מן העולם. שדבק בו יצר הרע והוא מלאך המוות, והפך זה כי סילוק התאווה הגשמית מביא עליו החיים. סילוק התאווה הגשמית, כוונה הוא לא לוקח מהעולם הזה אלא מה שהוא צריך, אז הוא זוכה לך העולם הבא. הכוונה שהוא חי את הנשמה שלו. ואם אדם הוא חי את הצד הגשמי הגופני שלו, זה בא על חשבון המעלה הרוחנית שלו. מכל מקום, אנחנו לא מזלזלים בגופניות, כן? אבל ודאי לא צריך להתמכר לגופניות, אלא להשתמש בהם בשביל להופיע את חיי העולם הבא בעולם הזה, את הנשמה בגוף וכו'. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.